נזיר דף חף, מתחילים בעזרת השם, דף יוטט עמוד ב' במשנה. מעשה שהמשנה מספרת בהמשך, באילני המלכה, שרשי במסכת בבא בתרא דף י"א מביא, שהיא הייתה ממלכי בית חשמונאי, שהיא הייתה בחוץ לארץ, ובאותו זמן בנה יצא למלחמה, אולי זה הכוונה למונבז המלך שהיה בנה, והיא חיפשה זכויות שיעמדו לטובת בנה שינצח במלחמה. והיא קיבלה על עצמה נזירות לא 30 יום, לא שנה, 7 שנים. 7 שנים זה המון זמן. וכשהיא סיימה את 7 שנים, היא באה להביא את הקורבנות שלה בארץ ישראל, בירושלים, בבית המקדש. אמרו לה, את היית בנזירות בחוץ לארץ. הרי המשנה כאן אומרת, מי שנזר בחוץ לארץ, נזירות הרבה, נזירות מרובה של יותר מ-30 יום, ושם הוא השלים את ימי נזירותו, ואחר כך הוא בא לארץ להקריב את הקורבנות שלו, שזה היה המקרה של אותה אילני המלכה, שהיא קיבלה נזירות בחוץ לארץ יותר מ-30 יום, 7 שנים זה קצת הרבה יותר מ-30 יום, והיא באה לארץ להקריב את הקורבנות. עכשיו, מעיקר דין תורה, היא סיימה את הנזירות שלה, אבל חכמים תקנו, גזרו טומאה על חוץ לארץ. ומכיוון שגזרו טומאה על חוץ לארץ, אז כל הימים שבן אדם מונה נזירות בחוץ לארץ, הוא בעצם מדרבנן יטמא טומאת מת. והרי נזיר, אחד מהדברים, זה שאסור לו להיטמא למתים. אז הוא צריך להשלים מדרבנן את הנזירות כאן בארץ ישראל בטהרה. כמה הוא צריך להשלים? בית שמאי אומרים, חכמים כנסו אותו שישלים את הנזירות עוד 30 יום בסך הכל. ואחר כך הוא מביא את הקורבנות. בית הלל אומרים, הכנס היה הרבה יותר, שהוא יהיה נזיר בתחילה, כמו מניין הימים שהוא קיבל על עצמו בהתחלה. כמו אדם שקיבל נזירות בבית הקברות, שהימים שהוא מנה בתומעה לא עולים לו במניין ימי נזירותו, והוא צריך למנות מתחילת ימי הנזירות. ובאמת היה מעשה כמו שהבאנו באילני המלכה, כשהייתה בחוץ לארץ, שלח בנה למלחמה והיא נדרה ואמרה, אם יבוא בני מן המלחמה בשלום, יהיה נזירה 7 שנים. ובא בנה מן המלחמה בשלום, והייתה נזירה 7 שנים, אבל זה היה בחוץ לארץ. ובסוף 7 שנים עלתה לארץ כדי להקריב את הקורבנות נזיר. ואורו הבית הלל, כמו שיטתם, שתהיה נזירה עוד 7 שנים אחרות. ובסוף 7 שנים אחרות שהיא מנתה בארץ ישראל, 14 שנה בסך הכל, אם אתה כולל גם את 7 שנים שהיא מנתה בחוץ לארץ, היא נתמת. והיא הייתה צריכה למנות שוב 7 שנים. ונמצאת נזירה, לפי חכמים, 21 שנה, 3 פעמים 7. אמר רבי יהודה, לא הייתה נזירה 21 שנה, אלא רק 14 שנה, והגמרא תבאר במה הוא חולק על חכמים. מבארת הגמרא מה הטעמים של הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל. קטן רישא, כתוב בתחילת המשנה שבית שמאי אומרים, שאם הוא היה נזיר כל ימי נזירותו בחוץ לארץ, כשהוא עולה לארץ הוא צריך למנות שוב רק 30 ימים. גם אם הנזירות שלו הייתה של 7 שנים, הוא נזיר 30 יום בארץ. בית הלל אומרים, נזיר בתחילה, צריך למנות מתחילת ימי נזירותו. ואילני המלכה למשל הייתה צריכה למנות שוב 7 שנים. במה הוויכוח? למה? נאמר, באקה מפלגי, שהוויכוח שלהם, מה התומעה שיש בחוץ לארץ, שחכמים גזרו תומעה על חוץ לארץ. דבית שמאי סברי, כשחכמים גזרו תומעה על ארץ העמים על חוץ לארץ, משום הנוסח פה של תוספות, משום אווירה גזרו עליה, שלא רק מי שנוגע באדמה של חוץ לארץ, יש חשש אולי שם תומעת מת, הוא נטמא תומעת מת, אלא, וגם עוד נקודה, לא רק אם הוא מאהיל על אדמת חוץ לארץ הוא נטמא, כי הרי אנחנו יודעים שמת מטמא באוהל. מה זאת אומרת? אחד מהדברים, שאם האדם עובר מעל תומת מת, אם אין מחיצה, אין גג בין התומת מת לבינו, למשל שהוא בקומה למעלה, ואז יש את הגג שחוצץ בינו לבין התומה, שאז התומה לא עולה למעלה, אבל אם אין את החציצה הזאת, אלא הוא בעצמו מאהיל על תומת המת, הוא גם כן נטמא. בחוץ לארץ, לפי דעת בית שמאי, גזרו גם על האוויר של חוץ לארץ שהוא מטמא. גם אם בן אדם לא נמצא בכלל, לא נוגע באדמה, והוא לא מעיל על התומה, אלא הוא באוויר של חוץ לארץ, הוא נמצא בתוך איזשהו ארגז גדול, שהוא בעצמו לא מקבל תומת מת, כי יש לו תחולה, הוא מכיל 40 שעה. זאת אומרת, כלי עץ שיכול להכיל כמות גדולה של נפח של 40 שעה, לא גזרו עליו תומה, הוא לא נטמא. ומכיוון שהוא לא נטמא, הוא יכול לחצוץ בפני התומעה. כשאדם נמצא בתוך כזה ארגז, הוא נחשב כמו שנמצא בתוך מקום מוגן תומעה, הוא לא נטמא שם. בכל זאת, מכיוון שנמצא בתוך אותו ארגז, אבל הוא באוויר של חוץ לארץ, סוברים בית שמי שהוא נטמא. אז אם כן, התומעה שחכמים גזרו על חוץ לארץ, היא לא כמו סתם תומת מת של התורה. שתומת מת מהתורה, זה מטמא רק או אם נוגעים, או מעילים על המת. אבל כאן גזרו חכמים תומה הרבה יותר חמורה על חוץ לארץ, שגם באוויר של חוץ לארץ נטמאים. אז מכיוון שזה לא דומה לתומה מהתורה, אז אם כן, מספיק שמי שנהג נזירותו בחוץ לארץ, כשהוא מגיע לארץ, הוא ישלים בסך הכל 30 יום, גם אם הנזירות שלו בחוץ לארץ הייתה של 7 שנים. למה? כי זה לא דומה לתומה מהתורה. אז גם אם תאמר שצריכים להשלים 30 יום, לא יבואו לטעות כשאדם נטמא באמת בתומעת מת, במשך הימים שהוא מנה לנזירותו, שהוא יצטרך גם למנות רק 30 יום, אלא ידעו את ההבדל, ידעו שכשאדם נהג נזירותו בחוץ לארץ, זה שונה מאשר סתם אדם שנטמא תומעת מת, ובעוד שכשהוא נטמא בחוץ לארץ, הוא נטמא בגלל שהוא היה בחוץ לארץ, והוא צריך למנות שוב את הנזירות בגלל שהוא היה בחוץ לארץ, מספיק לו למנות 30 יום, אם הוא באמת נטמא באמת, למשל שהוא היה בבית כברות, או שהוא נטמא באמת, אז הוא יצטרך כן להשלים את כל ימי נזירותו, ידעו את ההבדל. ולעומת זאת בית הלל סוברים, שהתומעה של חוץ לארץ שגזרו חכמים, היא כמו תומעת מת רגילה. רק משום גושה גזרו עליה, רק על הגוש אפר של חוץ לארץ. אם אדם נוגע או מאהיל על זה, הוא נטמא. אבל אם אדם לא נוגע ולא מעיל, אלא הוא נמצא באוויר של חוץ לארץ, בתוך תיבה שחוצצת בפני התומעה, הוא לא נטמא. ולכן, מכיוון שתומעת חוץ לארץ היא כמו כל תומעת מת, אם יבואו להקל בתומעת חוץ לארץ, יבואו גם להקל בתומעת מת, לכן החמירו בתומעת חוץ לארץ כמו תומעת מת, שהוא צריך למנות שוב את כל ימי נזירותו, כי כל מה שהוא מנע בחוץ לארץ, זה כמו שהוא מנע בתומעת מת, שאוהב בית כברות למשל, ולא נחשב לו אפילו יום אחד. דוחה גמרא לו בזה ויכוח. אלא, דכולי עלמא, כולם מסכימים משום אווירא גזרו עליה. שהחמירו חכמים בגזירתם, שחוץ לארץ מטמא אפילו באוויר. ולכן מובן למה בית שמאי סוברים, שצריך בסך הכל להשלים 30 ימים. למה? כי לא יטעו בין אדם שנטמא כי הוא היה בחוץ לארץ, וכך נהג נזירותו, לבין אדם שנטמא באמת, כי יש הבדל, מי שנטמא באמת נטמא רק במגע או באוהל, אבל לעומת זאת מי שנטמא בחוץ לארץ נטמא גם באוויר. אז לא יבואו לטעות, לכן רק בסתם נזירות כניסנה, כנסו אותו רק שימנה סתם נזירות של 30 יום בארץ ישראל בטהרה. בית הלל סוברים, כי כניסנה. שחכמים כנסו אותו בתחילת נזירות, שצריך למנות מתחילת נזירותו, אף על פי שזה לא דומה לתומה דאורייתא. כי הרי תומה דאורייתא לא מטמא באוויר, אלא רק או במגע או באוהל, אבל אם אדם חוצץ, יש חציצה בינו לבין התומת מת, הוא לא נטמא, בעצם זה שנמצא באוויר מעל תומת המת, וחוץ לארץ כן מטמא באוויר. בכל זאת, זה לא דבר מפורסם כל כך לכולם. חכמים חששו שאולי יהיו אנשים שיסברו שתומת חוץ לארץ זה כן תומה דאורייתא, ויבואו להקל ויאמרו שכמו שאדם שנהג נזירות בחוץ לארץ, כשהוא בא לארץ, מספיק לו לנהוג 30 ימי נזירות, אפילו שהנזירות במקור הייתה ארוכה יותר, אז יבואו לומר שגם אדם שנטמא בתומת מת, לא צריך להשלים את כל ימי נזירותו שוב, אבל האמת היא שהוא כן צריך, אז כדי שלא יטעו, גזרו חכמים שגם אדם שנטמא בגלל שהוא היה בחוץ לארץ, בארץ העמים, יצטרך בארץ ישראל לחזור ולמנות שוב את כל נזירותו. בסוף המשנה, כשהבאנו את המעשה באילני המלכה, שקיבלה קבלה טובה כדי שבנה ינצח במלחמה, שאם הוא ינצח היא תנהג 7 שנות נזירות, אבל היא נדרה בחוץ לארץ ונהגה את הנזירות בחוץ לארץ. אז כשהיא הגיעה לארץ להביא את הקורבנות, אמרו לה, מה זאת אומרת? מה שנהגת בחוץ לארץ, מגזרת חכמים, כאילו לא היה כלום, כמו דעת בית הלל. אז היא הייתה צריכה לנהוג עוד 7 שנות נזירות, ואז היא נטמעה בסוף אותם 7 שנים, הייתה צריכה לנהוג עוד 7 שנים. נהגה 21 שנות נזירות, אז על זה אמר רבי יהודה, שהיא הייתה בסך הכל נזירה 14 שנים. נשאלת השאלה, למה באמת 14? המשנה לא ביארה את החשבון. ולכן מסתפקים בני הישיבה הבאי עליו, במה רבי יהודה לא מסכים עם חכמים? האם הוא מסכים שהמעשה היה בשנתמת בסוף ימי הנזירות בארץ ישראל, ולכן הייתה צריכה לספור שוב 7 שנים? ולמה היא לא מנתה שוב, היא לא מנתה 7 שנים בזה שהיא הגיעה לארץ ישראל? ועליבא דבית שמאי שמספיק למנות 30 יום כשמגיעים לארץ ישראל? או דילמה, אולי רבי יהודה חולק על עצם המעשה, והוא סובר שמדובר בשלא נתמת כלל. היא נהגה 14 שנות נזירות, 7 שנים כי היא הייתה בחוץ לארץ, ועוד 7 שנים שהיא באה לארץ. ועליבא דבית הלל, ואם כן רבי יהודה יסבור כמו בית הלל, שהנזירות שהיא נהגה בחוץ לארץ, כל 7 שנים לא נחשבות, והיא תצטרך לנהוג בארץ ישראל 7 שנים מחדש, ולכן זה בסך הכל היה 14 שנה. עונה הגמרא תשמע, תדייק בדברי אותה משנה שאומרת שכשהיא עלתה לארץ והורוה בית הלל שתהיה נזירה עוד 7 שנים אחרות וכולי, בסוף 7 שנים נתמת ונמצאת נזירה 21 שנה, ועל זה אמר רבי יהודה שהיא לא הייתה נזירה אלא 14 שנה. ואם יעלה בדעתך איסל קדטח שרבי יהודה סובר שהסיפור היה שאחרי 7 שנים שהיא נהגה בארץ היא נתמת, ולמה היא נהגה 14 שנה, 7 שנים בחוץ לארץ, ועוד 30 יום שהיא הגיעה לארץ, והסיבה שהיא הייתה צריכה למנות 7 שנים נוספות כי היא נטמאת? בליבה לבית שמאי, היא אחי, אם ככה, למה כתוב שהיא נהגה 14 שנה, היא נהגה 14 שנה ועוד 30 יום? רבי יהודה אומר, לא הייתה נזירה אלא 14 שנה. היה צריך לכתוב 14 שנה ו-30 יום מבעלי. כשהגיעה לארץ בסוף 7 שנים, הייתה צריכה למנות עוד 30 יום, כמו בית שמאי, וכשנטמעה בסוף 30 יום, הייתה צריכה למנות עוד 7 שנים. זה שכתוב שהיא נהגה רק 14 שנה, מוכח שרבי יהודה בא לומר שהיא לא נטמעה בכלל. אלא 7 שנים שהיא נהגה בחוץ לארץ, ועוד 7 שנים שהיא נהגה בארץ, כמו דעת בית הלל. עוד ראיה, תני נמי אחי, באמת יש ראיה מדברי ברייתא. רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, נזיר שנטמע ביום האחרון של מניין נזירותו, הוא לא סותר את כל הנזירות שהוא ספר, אלא רק 30 יום. מאיפה הוא לומד את זה? דאמר קרא, זאת תורת הנזיר ביום מלות. התורה אמרה, כי נטמע הנזיר באותו יום של מלות ימי נזירותו, אז, ביום האחרון, אם הוא אז נטמע, תן לו תורת סתם נזיר, שסתם נזירות היא 30 יום. ככה אומר רבי יהודה, משום רבי אליעזר. אז אם ככה, מדבריו מוכח שהוא סובר שהיא לא נטמעה, אילני המלכה. וחכמים הורו לה שתמנה 7 שנים, כמו בית הלל, שצריך שוב למנות, אפילו שהיא לא נטמעה. כי אם הורו לה כמו בית שמאי, והשבע שנים הנוספות זה כי היא נטמעה, והיא סתרה את המניין, אז אם ככה, כשהיא נטמעה ביום האחרון, היא רק סותרת 30 יום. נמצא שהיא הייתה נזירה 7 שנים, וכשהיא באה לארץ, היא הייתה צריכה למנות עוד 30 יום, כי השבע שנים שהיא הייתה, היא הייתה בחוץ לארץ, וזה כמו שהיא נהגה נזירות בתומעה 7 שנים, הייתה צריכה בארץ ישראל למנות 30 יום לפי בית שמיים, ובסוף 30 יום היא נטמעה, זה יום מלות, אינו סותר על 30 יום, הייתה צריכה להיות נזירה רק 7 שנים ו-60 יום, אז למה רבי יהודה אומר שהייתה נזירה 14 שנים? אלא מוכח שהיא לא נטמעה, ומה שנהגה 14 שנים נזירות, זה 7 שנים חוץ לארץ ועוד 7 שנים בארץ ישראל, כמו דעת בית הלל. משנה נוספת. מי שהיו שתי כיתות, כיתי עדים מעידות אותו, שהוא קיבל על עצמו נזירות. נו, אז מה יכול להיות יותר הוכחה מזה? לא רק כת אחת של עדים מעידה עליו שהוא נזיר, אלא שתי כתות של עדים מעידות עליו. אז אם כן הוא אמור להיות לכאורה ודאי נזיר, אלא שיש כאן סתירה בין שתי הכיתות. אלו עדים שבכת אחת מעידים שהוא נזר שתיים, תוספות מבארים, הוא נזר שתי פעמים נזירות, פעמיים 30 יום. ואלו העדים שבכת השנייה מעידים שבאותו זמן הוא נזר 5 נזירויות, 5 פעמים 30 יום. בית שמאי אומרים, הם מכחישים עדות אחת את השנייה, נחלקה העדות והעדויות בטלות ואין כאן שום נזירות. ובית הלל אומרים, מה זאת אומרת? העדות אחת אומרת 2, והעדות השנייה לא אומרת שלא היה 2, העדות השנייה מוסיפה ל-5, יש בכלל 5, 2, אז יש כאן בעצם שתי כתות שמעידים ש-2, שתי נזירויות, הוא חייב שיהיה נזיר, 2, שינהג שתי נזירויות, כי בזה כולם מסכימים שהוא נדר. המשנה שלנו שאומרת שהוויכוח בית שמאי ובית הלל זה בשתי כיתות של עדים שמכחישות אחת את השנייה, מתניתין, זה לא כאיתניה, זה לא כמו התנא בברייתא. דתניא בברייתא רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן, בן ברוקה אומר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי כיתי עדים, שכת אחת אומרת שהוא נזר 2, והכת האחת אומרת שהוא נזר 5, כמו שראינו במשנה שבזה הוויכוח. שבזה בית שמאי מודים לבית הלל שהוא נוהג שתי נזירויות, כי בזה כל הכתות מסכימות, שיש בכלל 5 של הכת השנייה, אותם שתי נזירויות, שאמרו הכת הראשונה. ואם כן, בשתיים כולם מודים שהוא חייב לנהוג נזירות. ואף על פי שברור לנו שאחת מהכיתות משקרות, אבל כיוון שכת אחת ודאי אומרת אמת, אנחנו לא יודעים מי, וודאי אותה כת מחייבת שתי נזירויות לפחות, אז שתי נזירויות צריך לנהוג. על מה נחלקו בית שמאי ובית הלל? על כת אחת של שני עדים, שאחד מהעדים אומר שהוא קיבל נזירות 2, שתי נזירויות, ואחד מהעדים אומר שהוא נזר 5 נזירויות, שבזה בית שמאי אומרים העדות שלהם בטלה, כי האחד מהעדים ודאי משקר, אז אין כאן עדות של יותר מעד אחד, לכן נחלקה עדותם. ובית הלל אומרים, שני העדים בעצם בדבר אחד הם אומרים אמת, שהוא חייב שתי נזירויות, כי יש בכלל 5, 2, כיוון שלעניין שתי נזירויות הם לא מכחישים אחד את השני, אז לעניין זה נחשב שיש כאן עדות גמורה, ושתי נזירויות הוא יהיה חייב. אמר רב, הכל מודים, גם בית הלל שאומרים שהוא חייב שתי נזירויות, הם מודים. במקרה שהעדים מונים את הנזירויות, שהעדויות בטלו והוא לא נזיר כלל. כי אז יש כאן הכחשה גם על שתי הנזירויות במקרה של מונה. באיזה מקרה זה מונה? אמר לרב חמא לרב חיסדא, מייקה אמר, אי לימה, אם תאמר שהוא מתכוון, שאחד מהעדים אומר שהנזיר קיבל על עצמו 5 נזירויות, והוא מוסיף ואומר, לא 2. והעד השני, האחד אומר שהנזיר קיבל על עצמו 2, והוא מוסיף, ולא 5. אז ברור שהעדות בטלה, הקמא קרשיה עד עדי, הם מקרישים אחד את השני, אין חידוש בזה שהעדות שלהם בטלה, והוא לא צריך לקבל על עצמו נזירויות. אלא, מה תבאר? שרב מתכוון שאחד מהעדים אומר לנזיר, אמרת, הרי אני נזיר 1 ו-2, והעד האחד, השני אומר לנזיר, אתה אמרת, הרי אני נזיר 3, 4 ו-5, ואף על פי שהעדים לא מקרישים מפורש אחד את השני, רב מחדש, שכיוון שהעדים מונים את הנזירות 1 ל-1, זה כאילו שהראשון אומר שהנזיר קיבל על עצמו 1 ו-2 ולא 3, 4 ו-5. והעד השני כאילו שהוא אומר שהוא קיבל על עצמו 3, 4 ו-5 ולא רק 1 ו-2. ואם כן כל אחד מהעדים מכחיש את השני. ולכן בית הלל מודים שהעדות בטלה, כי בעצם הם מכחישים גם על השתי נזירויות הראשונות. אבל באופן כזה לא מובן למה בית הלל מודים שיש כאן הכחשה לשתי הנזירויות הראשונות. הרי אפשר לומר שמה שהשני אומר, שהוא אמר הרי, שהנודר אמר הרי נזיר 3, 4 ו-5, הסיבה שהוא לא הזכיר על ה-1, 2, כי תו למה לי? למה הוא צריך להזכיר את שתי הנזירויות הראשונות? כי הרי העד הראשון כבר אמר שהנודר אמר על שתי הנזירויות הראשונות. אשתה יש לומר, חמירתה אמר, כיוון שהוא אמר שהנודר נדר 3, 4, 5, אז קילטה לא אמר, אז 1, 2 הוא לא אמר. כל שכן שהוא אמר 1, 2. אז למה העד השני צריך לחזור ולומר שהנודר אמר 1, 2, 3, 4, 5? מספיק שהוא אומר. אחרי שהראשון אמר שהנודר אמר שהוא מקבל נזירות 1, 2, השני אומר 3, 4, 5, זה כולל 1, 2. אז אם כן, הגמרא דוחה את דבריו של רב, שנחלקה העדות שלהם, אלא באמת העדות שלהם כלפי השתיים הראשונים קיימת. ובאמת אמרי במערבה, כך אמרו בארץ ישראל, כמו דבריו של רב חמה, אין הכחשה במונה. גם אם העדים מונים את המספר של הנזירות, זה לא הכחשה, אלא הוא יהיה חייב לפחות את שתי הנזירויות, לפי דעת בית הלל. הדרן הלך פרק שלישי, פרק מי שאמר, מחיל אל חיל, פותחים פרק רביעי שגם נקרא בשם מי שאמר. אומרת המשנה, מי שאמר הרי אני נזיר. ושמע חברו, וחברו גם רוצה להיות נזיר. ואמר, ואני. ושמע עוד אחד, וגם הוא אמר ואני. כולם נזירים. הראשון מצטרף, זאת אומרת, השני מצטרף לראשון, והשלישי מצטרף לשני. ואם מותר הראשון שאמר הרי אני נזיר, שהוא הלך לחכם והחכם מצא לו התרת נדרים, אז השני הותר, כי הוא תלה את נזירותו בראשון, וגם השלישי הותר, כי הוא תלה את נזירותו בשני, ולכן הותרו כולם. אבל אם מותר רק האחרון, למשל השלישי, אז רק האחרון מותר. כי הוא תלה את הנזירות שלו באחרים, אבל האחרים לא תלו את הנזירות שלהם בו, וכולם נשארים אסורים. אם אחד אמר, הרי אני נזיר. ושמע חברו ואמר, פי כפיו ושערי כשערו. הפה שלו יעשר בשתיית יין כמו אותו נזיר, ושערו יעשר בגזיזה כמו שערו של הנזיר. הרי זה נזיר כי הוא מגלה דעתו שהוא רוצה להיות נזיר כמו הראשון. אדם אמר, הרי אני נזיר. ושמע אשתו ואמרה, ואני. אז בעלה יכול לבטל את הנדר שלה באותו יום שהוא שומע שהיא נודרת, כי התורה נותנת לבעל כוח לבטל ולהפר את נדרי אשתו. לכן הוא מאפר את שלה, ואפילו שהוא אפר את שלה, שלא קיים. הוא לא תלה את הנזירות שלו בנזירות שלה, אלא הפוך, היא תלתה את הנזירות שלה בשלו. אז כששלה מבוטל, זה לא משהו שלא מבוטל, כי שלו לא תלוי בה. אבל אם זה הפוך, היא זאת שנדרה, הרי היא נזירה. והוא תלה את הנדר שלו בנדר שלה, ושמע בעלה ואמר ואני, הוא אינו יכול להפר את נזירותה, כי בזה שהוא הדפיס את הנזירות שלו בנזירות שלה, הוא מגלה דעתו שהוא מעוניין בנזירות שלה. וההלכה היא שמי שמקיים את הנדר של אשתו, לא יכול יותר לבטל אותו בהפרה. אם הבעל אמר, הרי אני נזיר, ואז הוא שואל את אשתו, ואת, מה איתך? את גם רוצה? והיא אמרה, אמן, כן. אז הבעל מפר את הנזירות שלה, כי הנזירות שלה היא בפני עצמה, ושלא נשאר קיים. למה? הוא לא תלה את הנזירות שלו בנזירות שלה, אלא הפוך. אז כשהנזירות שלה בטלה, זה לא מה שנזירות שלו בטלה, כי הנזירות שלו לא תלויה בה. אבל אם האישה היא זאת שאמרה, הרי אני נזירה, ואז היא שואלת את בעלה, ומה איתך? ואתה גם רוצה להיות נזיר? והוא אמר, אמן, כן. אז הוא נהיה נזיר, ואינו יכול להפר את הנזירות שלה. למה? כי בזה שהוא תלה את הנזירות שלו בנזירות שלה, זה אומר שהוא שמח בנזירות שלה, אז בזה הוא מקיים את הנזירות שלה. וההלכה היא שכשאדם מקיים את הנדר של אשתו, הוא לא יכול יותר להפר ולבטל אותו. עד כאן דף חף.